שלום לכולם. בסדר? טוב, שוב שלום לכולם. אנחנו ניגע בכמה דברים, נותן לחכם וחכם עוד. אחת השאלות הבסיסיות שנוגעות לפורים היא השאלה האם פורים זה חג דיעבד או חג לכתחילה. כי בפשט הוא חג בדיעבד. היינו בגלות, הייתה צרה גדולה, בסוף ניצלנו, עקדתי עבדי אחשוורוש ענן. אני עוד זוכר איך בגן היינו שרים, אולי עדיין שרים, מרדכי יצא מלפני המלך, ונשאלת השאלה, שמחה זו מה היא עושה? בסדר, מרדכי יצא מלפני מלך אחשוורוש, בלבוש מלכות, יש פה כוח תיאור אופייני למגילה, המון המון חיצוניות, המון... לפני מי יוצא? לפני המלך אחשוורוש. שני בנים מרדכי, ראש הסנהדרין, יוצא לפני המלך אחשוורוש עם הרבה פאר חיצוני, עם המן, מרכיב אותו, באמת כבוד גדול, ואנחנו עושים מזה חג. בסדר, אז מובן, ניצלנו, אפשר, לא, לא מרקושייה, אפשר להבין, אחרי הכל היה פה ודאי נס, היה פה הצלה גדולה, אבל זה מצטייר כחג שהוא אחרי הכל די דיעבדי. כולנו אבל מכירים את דברי חז"ל, שפורים לא בטל, גם לזה יש הסברים שונים, אבל יש גם מהלך שני, שלפיו פורים הוא חג לגמרי לכתחילה. זאת אומרת, אפשר גם, אולי כפשטו דברי חז"ל, שפורים הוא פורים ויום כיפור, לא, רק פורים זה המועד שלא בטל, או פורים ויום כיפור, מה כתוב?
גם
שתי דעות. כן? טוב. טוב, אנחנו יותר נדבר על הצד השני. על לראות איך פורים הוא, יש בו אור גדול, באמת אנחנו יודעים כלל שכשיש, רק כשיש אור מאוד מאוד גדול, אז יש יכולת להתמודד עם חושך מאוד גדול. כאילו דווקא פור, התקופה, העובדה שתקופת פורים היינו בגלות, היא צריכה אור הרבה יותר גדול בשביל להתמודד, או כיוון נוסף, בשביל למחות את עמלק. שהוא כידוע זה חלק מהעניין של חודש אדר ופורים, אז עמלק הוא כוח מאוד מאוד רציני. יד על כסיין כיסו של השם שלם, עד ששמו של עמלק ימחה. אז דווקא כאשר יש חושך גדול, צריך רק אור גדול מאוד יוכל להתגבר עליו. נכון, אז זה הכותרת של השיעור בעצם. נפתח עוד... היום בעידן האינטרנט, אז נפתח עוד חלון, בעידן המחשבים בכלל, ונחזור לפתיחה שהתחלנו בה. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, כולם מכירים את הגמרא, המן מן התורה מניין, שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לביתי אכול ממנו, אכלת. היה אפשר להגיד פסוקים יותר פשוטים, שכתוב בפירוש המן, נכון? בלי לשנות הניקוד. יש על המן כמה פרשיות, פרשת בשלח, קראנו לו מזמן. טוב, אז זה ברור שיש פה איזשהו קישור פנימי בין הפרשה של חטא אדם הראשון לבין המן, או לבין פורים. אנחנו יודעים שהמהר"ל בספר באר הגולה עסק בהרחבה בעיקרון הזה שכשחכמים אומרים הלכה מסוימת, מאיפה לומדים אותה? מאיזה פסוק? מאיזה פסוק? אז... הרבה פעמים כשמסתכלים, מנסים למצוא את הקשר בין הפסוק לבין ההלכה, באופן ראשון זה נראה, במבט הראשון זה נראה לא קשור. כשמתעמקים, מגלים קשר פנימי, שבעצם חז"ל באים ללמד משהו על המהות של ההלכה או של העניין שאותו מבקשים להסמיך לפסוק. עכשיו, ביחס לאיך אתם מבינים, מה זה, מה אתם מכירים, מה זה, המן מן התורה שאמר מן העץ, מה הקשר למן העץ, מה ידוע לכם, איזה... אני ככה רשמתי לעצמי שלושה מהלכים, אולי ביניכם יהיה עוד. חשבתם על זה פעם? עסקתם בזה פעם? איזה יסוד רואים משם שקשור לפורים?
התבלות ברע.
מה?
התבלות בצורה פסימית.
למה פסימית?
שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון לאכול מכל העצים, הוא רק עץ אחד.
כן.
במקום שהוא לא... והוא דווקא ראה את זה במקום. האדם הראשון עשוי דווקא יצא, אז הוא חטא בזה. והמן היה לו את כל הגדולה כן. שנתנו לו, ודווקא שזה
כן.
נושב.
טוב, יש מהלך כזה, באמת, אז אני טיפה אתחיל אותו מנקודה אחרת. בעצם אני רוצה להגיע דרך הדרשה של חז"ל לגבי המין העץ, על שלושה דגשים בפורים. כאילו אפשר להדגיש את הפורים, וודאי שאם תחפשו בספרים, דרשות, יש דגשים שונים. אפשר להגיד, זה העניין של פורים, או זה העניין של פורים. נציג שלושה מבטים על פורים, שכולם יכולים להסתעף מהמדרש חז"ל הזה. המבט הראשון קשור למה שאמרת, אבל נגיד אותו מכמה צדדים. חטא אדם הראשון התחיל, ותרא האישה את העץ, כי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. הרמב״ם שם את הדגש בחטא אדם הראשון על הדמיון, על הדמיון החיצוני. כלומר, על המשיכה אחרי ההופעה החיצונית של החיים. חווה רואה תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ, אומנם להשכיל, אבל עדיין היה, זה במראה החיצוני. הרמב"ם בתחילת מורה נבוכים, אתם ודאי מכירים, מעריך שחטא אדם הראשון היה משיכת יתר, נטיית יתר, אחרי הממד החיצוני, החומרי של החיים. באמת, פורים, מגילת אסתר, כמו שהזכרתי קודם, רוויה בחיצוניות. וכל המשתאות, והעושר הגדול, תכלת והרגמן וכו'. ואפשר לראות את פורים כתיקון לזה. כלומר, כנתינה דגש על הפנימיות של המציאות, של החיים. זה יכול להתבטא, קשור למה שאמרת, על המן איננו שווה לי, הכל הטוב לפניו, אבל משהו מסוים לא חסר, אז כלום לא שווה. כי בעולם חיצוני, אדם לא חש באמת סיפוק ממה שיש לו. לכן, כמה שיהיה לו, אבל חסר. כך אפשר להסביר גם, חטא אדם הראשון היה הכל. אבל כשההתמקדות היא בחיצוניות, אז תמיד זה חסר. קשור גם לאכילה, אפשר לקשור את זה לחטא אדם הראשון, קשור גם לתאווה של אכילה, וגם בפורים היה נהנו מסעודה של אותו רשע. מכנה המשותף זה נטיית יתר אחרי הצדדים החיצוניים. כנגד זה בפורים אנחנו מדגישים את הפנימיות. בין אם זה במשלוח מעונות איש לרעהו ומתנות לאביונים, זאת אומרת, לא להסתכל על החיצוניות, אז הוא אביון באופן טבעי, העשיר מרגיש כשמסתכלים על החיצוניות, אז כל אדם עשיר מרגיש את עצמו ככה מעל האביון. כאילו, אביון, כשמודדים אדם לפי הצדדים החיצוניים שלו, שזה מאוד מצוי בעולם, אדם שואלים, מי אתה, מה אתה עושה? אני ככה, אני עושה א' ב' ג', לי יש ככה וככה וככה. זאת אומרת, התמקדות, האדם הרבה פעמים מגדיר את עצמו לפי ההישגים החיצוניים שלו. ומתנות לאבנים אומר, להיות כולם שווים, מחצית השקל זה גם העניין. שתייה גם קשור לאחדות וקרבה, מסכות, זה חלק מההסבר ידוע. למה לובשים מסכות בפורים? כדי להראות שכל העולם יש לנו, כל החיים יש לנו מסכות. אדם, כל אדם שם על עצמו הרבה מסכות מהלך חייו. מהלך חייו וכל מיני סיטואציות, הוא צריך כאילו להציג את עצמו, לחשוב איך אני עכשיו מדבר, איך אני אומר, איך אני נראה וכו' וכו'. מסכה באה לצעוק על זה, הנה, האדם יכול לשים מסכה, כלפי חוץ הוא נראה משהו מסוים, בפנים זה אחרת. זאת אומרת, זה בא לעשות צחוק מהחיצוניות, כדי לאפשר להתמקד בצד היותר פנימי. זה דגש אחד על פורים בכלל, שאתם ודאי, אני אומר ראשי פרקים, אני מניח שאתן לך, כמו שאמרתי, אתן לך חכם וחכם עוד, אני בטוח שכל אחד יוכל להוסיף משלו על כל אחד מהכיוונים שאני אומר. אז דגש אחד שאנחנו מוצאים זה הדגשה של הפנימיות, כנגד העולם החיצוני שאנחנו נמצאים בתוכו. דגש שני שראיתי, זה אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, נאמר בהקשר של השם אומר לאדם הראשון, חטאת, ולכן יש לך אחריות על זה ויש עונש. בעצם הפסוק הזה קשור להשגחת השם על המציאות, לשכר ועונש, ואין שום דבר שיוצא מתחת יד ההשגחה. האדם הראשון אכל עץ קטן, אכל משהו קטן, אבל לכל דבר יש השגחה. ואפשר להדגיש שהעניין של פורים זה הכרה בהשגחת השם על המציאות. כמו שאנחנו יודעים שפורים זה הנס נסתר, מגילת אסתר. קוראים כל מאורע בפני עצמו, לא רואים את מה הדבר הגדול, אבל בבת לאחור מתגלה השגחת השם שהייתה מלכתחילה. יש אומרים, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. למה לא? כי במבט לאחור אנחנו כולנו יודעים מה היה בסוף. שם ישראל ניצל וכו'. אבל כשקוראים את המגילה צריך לא לדעת מה היה בסוף. האמת, יש לזה הרבה השלכות. זה גם בכלל כשלומדים תנ"ך נכון או לדעת מה היה בסוף, אתה הרבה יותר בפנים וכו'. אתה הרבה יותר חווה את האירוע. אבל בהקשר של האמונה וההשגחה, בהקשר של השגחת השם, צריך, כאילו, למרות שאתה לא יודע מה יהיה בסוף, אתה קורא כבר מלכתחילה מתוך אמונה. כאילו, כמו כשעם ישראל היה בתוך האירועים, הוא לא ידע מה עומד להיות בסוף. ואולי גם לא היה כוח אמונה. אנחנו כשקוראים צריכים כאילו מצד אחד לקרוא בלי שאנחנו יודעים מה יהיה בסוף, אבל עדיין להתמלא באמונה. כמו שבחיים יש הרבה סיטואציות שאנחנו לא בדיוק יודעים לאיפה הן מובילות אותנו, איך הן מובילות לטוב, אם מובילות לטוב, או לא יודעים מה עניינם בכלל, אבל דגש על האמונה והשגחה ויד השם הנסתרת במציאות, זה דגש שני של פורים, שוב שגם כאן מתקשר לדרשת חז"ל על המין העץ אשר ציוויתיך לאכול ממנו אכלת. לפני שאני אגיד את הכיוון השלישי שבו אני רוצה יותר להתמקד, הוא יחבר אותנו גם לכותרת של השיעור, כאילו פורים לכתחילה או בדיעבד. אז אני אגיד את מחלוקת שראיתי שהרב פרנק של עמונה, ראיתי שהוא פעם כתב על זה. כתוב, בשנה מעוברת יש לנו מחלוקת מתי עושים את פורים. האם באדר ראשון או באדר שני. אומרת הגמרא במסכת מגילה, מחלוקת תנאים, יש מי שאומר באדר ראשון, כי אין מעבירין על המצוות. יש מי שאומר באדר שני, כי מסמך גאולה לגאולה עדיף. מה שורש המחלוקת כאן? זה בדף וו עמוד ב', נכון? כן. תם הדרשב"ג, מסמך גאולה לגאולה עדיף. תנא קמא, מישנה אומר אליעזר רבי יוסי, מסתבר תמא, דאין מעבירין על המצוות, אלא רשב"ג מאי תמא, מסמך גאולה לגאולה עדיף. שאלה מה שורש המחלוקת כאן. אז כשנתבונן נמצא שיש פה שני דגשים על פורים, שתי כותרות על פורים. כותרת אחת אומרת, פורים זה גאולה. מסמך גאולה לגאולה עדיף. למה, מה העניין לסמוך גאולה בגאולה? סתם שיהיה נחמד, יפה. ודאי שלא. לסמוך גאולה לגאולה, הרעיון, שגם פורים, שהיה גאולה מאוד מסכנה כזאת, ניסן בגלות, עקתי עבדי חשברוש ענן, גם הוא, מי בז ליום קטנות, גם זה קשור לגאולה הגדולה, לגאולה השלמה. אז נכון, אז כאילו זה הרעיון בפורים, זה חג של גאולה, אז זה יותר מתקשר למהלך הראשון, כאילו שפורים זה, יש ממש יהודי עבדי, היינו עד על המסכנים, וגם על זה יש אומרים, למה מתנות לאביונים? כי אנחנו אביונים בפורים, כאילו בפורים היינו אביונים, כולנו היינו אביונים, היינו בגלות, שכל המשתה והשמחה, אפשר לראות את זה, כמשהו שעם ישראל בגלות, יש הרבה צרות, צריך משהו להיחס בו, אז קצת שתייה שבאה למתק את רוע הגזרה, אז מי ישמח גאולה, היה איזה גאולה, לדעת גם זה מתקשר למהלך הגדול של הגאולה של ניסן. אבל יש, התנא החכמי אומרים, זה חכם, רבי אלעזר ברבי דסי רשב"ג אומר, אין מעבירין על המצוות, זה כותרת אחרת לפורים. מצווה זה אור שהוא מעל העולם, כאילו. גאולה זה הפעולה של המצווה ממש בתוך העולם, פעולה של החג שנגאלנו. מצווה זה אור שהוא יותר עליון. מצווה זה כבר אור של התורה. נר מצווה ותורה, זה הנר של התורה. לא משנה. זה אומר להיות מעל המאורעות בהווה, שאדם יכול להיות מודאג, מוטרד, קורא לו משהו. יש השגחת השם. השם משגיח על המציאות. גם כשאנחנו בתוך המציאות לא בדיוק רואים איך הדברים מביאים לטוב, יש לנו אמון בהשגחת השם על המציאות. ולא לקשר זה דווקא לגאולה מסוימת, לאירוע היסטורי, אלא כביטוי להשגחת השם כוללת, עם ישראל הוא עם נצחי, קשור גם בפורים, התגלה איזשהו נקודה של נצח, של מתגלה הנצחיות של ישראל. שוב, שהם לא, לא, ואז לא מצמידים דווקא לגאולת פסח, אלא אין מעביר, אלא אין מעבירים על המצוות. כי מצווה היא, יש לה תוכן עליון שהוא מעל לזמן, משהו כזה. אין מעבירים, יש מצווה, מיד תעשה אותה, כי מצווה היא קודמת לשיקולים של, של זמן. טוב, גלשנו טיפה, נסגור את הסוגריים. עד כאן אמרנו שני מהלכים על מה הדגש בפורים. דגש על מלחמה בחיצוניות, זלזול בחיצוניות, או אפשר להגיד, בלשון קצת אחרת, יותר מעודנת, תיקון החיצוניות, לקחת גם את הדברים החיצוניים, גם בהם להשתמש לעבודת השם. זאת אומרת, גם מה שבדרך כלל בעולם לוקחים לחיצוניות, אנחנו משתמשים לעבודת השם. כל זה עדיין אני שם את הכותרת של הנושא הוא פנימיות וחיצוניות. המהלך השני היה הכרה בהשגחת השם. והכיוון השלישי שאני רוצה להציע, כמה זמן יש לנו? אין לי שעון פשוט, אולי מישהו יביא לי שעון, אז שם יהיה לי יותר קל לתכנן. אנחנו מסיים ב-2:40, נכון? כן. הכיוון השלישי, פה, מה היה שורש חטא אדם הראשון, נכון? השם אומר, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול מנו אכלת? והשאלה היא, מה היה שורש החטא? כאילו, מה אתם אומרים? טוב, אתם ודאי מכירים על זה דברים, אני רוצה להתמקד במשהו אחד. אפילו לפני, מי שהחטיא את האיש, את האישה זה הנחש, אז בואו נראה מה הנחש אומר. הנחש אומר, ותאמר האישה לנחש פרי עץ הגן נאכל, ופרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בפן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון. כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מה הנחש אומר פה? מה הוא עשה במילים האלה? ושיקר, זה נכון, קשור גם. הייתי אומר ש... נכון, מה שאמרתם נכון. הייתי אומר שהנחש שבר את האמון, נכון? עד עכשיו האישה אמרת, השם אמר לא לאכול, אז זה פשטות, בטבעיות, תמימות. אז לא אוכלים. ברור של... אז מה אם השם אמר? מה האישה היית אומרת? יש לנו אמון. נכון, זה ברור שכל ציווי בנוי על אמון, במצבה. אפשר גם לקיים מצוות מכוח יראת העונש, ואז זה לא מאמון, כמובן. אבל מן הסתם, המדרגה של אדם וחווה לפני החטא, זה לא היה בנו על יראת העונש, גם אין פה שום רמז ליראת העונש. כתוב שמא תמות, אבל אין הכוונה כעונש, אלא בפשטות. שאומר, תדע לך, אומר לאישה, לאדם, תדע לך, אם תאכל, תמות, אז אל תאכל, פשוט לטובתך, אל תאכל. לא כתוב, אם תעשה, תקבל עונש ואני אמית אותך. ביום אכולכם ממנו, ככה גם מסבירים, מפרשים. עכשיו, מה שהנחש עשה זה, הוא שבר את האמון. מה שאתם חשבתם, שמה שהציווי היה כדי שלא, כי השם דואג לכם, שפן תמותו? לא, זה בשבילו. הוא יודע שתהיו כמוהו, ולכן הוא לא, מה לכם לא לאכול. הנחש, מה שהוא עשה, הוא שבר את האמון בקדוש ברוך הוא. וזה שורש החטא. איך הנקודה של האמון היא מתבטאת לא רק ביחס בין האדם לקדוש ברוך הוא, אלא גם ביחס שבין האדם למי? מי שיש רעיון? למה לחווה? איך אתה רואה את זה? דווקא שהוא שמח, הוא כן שמח עליה. אני אומר, איך רואים ביטוי לשבירה של האמון? אז יש בין האדם לקדוש ברוך הוא, אמרת, בין האדם לעצמו. כן, אני מסכים. חווה. מה? נכון, רואים את זה, נכון, כמו זה שהוא הלך להתחבא. כמובן שזה מבטא איזשהו חוסר חיבור פנימי. חוסר של חיבור לעצמיות. אחר כך רואים את זה באי לקיחת האחריות. כאלה שאומר, למה חטאת? אדם מפחד. זה בגלל האישה, אישה בגלל הנחש. כולם מכירים את הדבר הזה שהאדם הראשון בורח מאחריות, אבל אם נעמיק עוד, למה אדם בורח מאחריות? כי אין לאדם אמון שהוא יכול לתקן, נכון? רם מסביר בראות התשובה של מה הרעיון של הוידוי. וידוי, האדם אומר לעצמו, אני אחראי. אם אני אחראי לכוונה, זה בגללי, זה שהיה פה קלקול, זה אני עשיתי אותו, זה אני אחראי לה. אבל אם אני אחראי לקלקל, אז יש לי כוח. אז יש לי גם כוח לתקן, יש לי, אדם, זה בוידוי, הוא לא איזה הלקאה עצמית, כמה אני גרוע, זה בא לאור את הרגע, אתה אחראי, אז גם אתה יכול לתקן. יש לך אחריות. בזה שהאדם לא לוקח אחריות, זה מבטא, יש פה איזה פחד או אי אמון באדם שאני יכול לתקן, אז אני צריך לברוח, כי אם אני יודע, אז מה יקרה? אז אני צריך לברוח מהאמת. אז בעצם זה שני צדדים של שבירת האמון, שהם כנראה קשורים אחד בשני. מה קודם למה אגב? יש חוסר אמון של האדם בעצמו וחוסר אמון של האדם בקדוש ברוך הוא. זה שורש החטא, זה שורש כל חטא. מה קודם למה? מה? מה אתה אומר? לא הבנתי. אתה אומר, האמון דווקא בקדוש ברוך הוא קודם. כן. טוב, אני אגיד לכם בניסוח שלי, אני חושב שיש פה, אומרת, פעם רואים לי שאל מה קודם למה. מצד אחד, אני חושב, אדם שאין לו שום אמון בעצמו, יהיה לו מאוד קשה לפתח אמון בקדוש ברוך הוא, נכון? אדם שאין לו, הוא לא מאמין אפילו בנקודת החיים שלו. יש מצב שאתה חושב, רגע, אני חי בכלל, לא היה כל דמיון, אולי אדם לא מאמין, לא רק בקדוש ברוך הוא, פה הדגש, האדם מאמין בהשם, במה הוא לא האמין? בטוב של השם. כאילו, האמין, הנחש צייר את השם כאינטרסנט, חלילה. אז אדם שלא מאמין בטוב של עצמו, אז איך הוא יוכל להיות, איך ייתכן שיהיה לו אמון בטוב של השם? הוא לא יודע מה זה טוב. אדם שכל חייו הם אינטרסים, והוא בכלל לא מאמין שיש במציאות איזשהו טוב אמיתי. אז אין לו יכולת לפתח אמון בהשם. אבל נגיד ככה, אחרי שזה אולי האמון בעצמו, זה איזשהו נקודת פתיחה, שעל ידה האדם נפתח לטוב השם, לאמון בטוב השם. והאמון בטוב השם הוא אחרי כל מה שנותן את התוקף גם לאמון באדם. כי אחרי הכל, בלי אמונה באמת, אז כאילו, אז איך האדם יכול, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, הרעיון הזה, שנכון שיש באדם איזשהו יושר פנימי, אבל אם האדם לא מאמין שהמקור של היושר והטוב הזה הוא מקור אלוקי, אז גם האדם יגיד לעצמו, אז מה זה? אז זה סתם במקרה נהיה, אולי האטומים איכשהו הסתדרו ביחד, ויצר איזושהי תודעה של יושר, אין לזה שום תוקף אמיתי, יש הרבה חוקרים, אנשים לא טיפשים, אבל שלא מאמינים בטוב השם, או לא מאמינים בהשם בכלל. ואז באמת הם מסבירים שכל המידות הטובות זה סתם תוצאה של אבולוציה, איכשהו שהכל אינטרסים בסופו של דבר, או הכל עניין של חלקיקי אטומים שאיכשהו הסתדרו ויצרו תודעה של רצון, ושכל העולם הפנימי של האדם, אין באמת אהבה בין בני אדם, אין טוב בין בני אדם. בעולם תאיסטי כמובן, כי הכל זה חלקיקי אטומים. אז אפשר להגיד שהאמון באדם הוא מאוד מאוד משמעותי, כמה שפותח את האדם לאמון בטוב השם, אבל רק האמון בטוב השם נותן באמת בסיס לאמון גם שבאדם. טוב, זה בסוגריים קצת דיברנו. אז האמון זה, שבירת האמון זה שורש החטא. ועמלק הוא בדיוק קשור לנקודה הפוכה. מחיית עמלק, שזה העניין של פורים. מה זה העניין כוח של עמלק בכלל? כאילו, מצד אחד אין לו, לרע אין קיום, אין מקום, אבל יש, עמלק זה כוח מאוד מאוד רציני, כמו שאמרנו בהתחלה. אפשר להגיד ככה, כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בריאה מצד אחד, וברא בתוך המציאות גם כוח של הסתר, מה שמסתיר את אור השם. כל דבר יש בכל העולם הטבעי, מתגלה יד השם, אבל יש בו גם הסתר. ויש אמון ויש גם ספק, יש גם כוח שיוצר ספקות. אנחנו יודעים, עמלק וגימטריה ספק, זה ידוע. עמלק זה בדיוק כוח הסתר. מה שאומר, אולי, נכון, איך כתוב בפסוק שם? היה השם בקרבנו עם עין, ויבוא עמלק. עמלק קשור לכל הספק הפנימי של האדם בכוח של... בקרבת השם, בטוב השם, ממילא גם האמון של האדם בעצמו נשבר וכולי. אנחנו רואים את המן במגילה. אחד לא משתחווה לי מהימני המן חמה, זה קשור מה אנחנו יכולים להגיד על העולם הפנימי של המן. שזה לא קיים כנראה. כאילו הכל מאוד רווי חיצוניות וכבוד. תחשבו על אדם כזה שמה שנותן לו משמעות זה איך מכבדים אותי. ובלי זה הכל לא שווה לי. זה סימן למשהו חלול לגמרי מבפנים. אין שום תוך פנימי. שוב, זה קשור לנקודה של הספק הפנימי, אבל באופן לא סתם ספק. אין שום אדם, בוא נגיד, אפשר להגיד, כל אדם, כמעט כל אדם צריך ברמה זו או אחרת, איזשהו, זה נותן לו שאנשים מעריכים אותו. ואפשר גם להעמיק, יש לזה שגם שורש חיובי לתכונה הזאת. אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל אצל המן זה אין שום, בלי זה כל העולם לא שווה, לא, אין שום דבר, אין שום עולם, אין שום תוכן פנימי. והמן הוא כמייצג את עמלק, אז הוא ביטוי לאותו כוח של שבירת האמון. זה קשור לכן, זה קשור לעמלק, הוא ביטוי לרוע לשמו. רוע לשמו זה כשאין שום אמון בטוב, אז יש רוע לשמו. רוע לשם רוע. יש רמב"ן ומלבי, אם אתם רוצים, תסתכלו בסוף, בפסוקים של פרשת זכור, או בספר שמות, אני לא זוכר, באחד מהם. הוא מראה איך כל הפרטים שם, אתה עייף ויגע ולא יראה אלוהים, ויזלם לך כל השנים אחריך, הוא מראה איך כל הפרטים שם הם ביטוי שהעמלק רדף אחרי ישראל, למרות שאין לו שום נגיעה אישית. זה סתם. קשור לקוץ, המן נתלה, הוא אומר, עץ של קוץ. קוץ הוא דוקר, בלי שום הנאה, כביטוי לרוע לשמו. ושוב, רוע לשמו קשור לעולם בלי אמון. ואז יש איזה חלל פנימי, באדם יש חלל פנימי, וזה מתבטא בצורה של רוע. אז עכשיו נחזור, אם נחזור לכותרת של היתנו לשיעור, אם הנקודה של עמלק, זה הסתר אור השם, ואלה שבירת האמון בהשם, והספק. אז הכוח של פורים מתבטא באמון, באמון, באמון החיובי. זה קשור גם לעולם הפנימי שהזכרנו בהתחלה, כאילו חיבור פנימי של האדם לעצמו, וגם כל המצוות של פורים, שבירת המחיצות בין איש לרעהו, הכל מתקשר למקום, למה אדם צריך מסכות? כי אין לו אמון. למה בחיים, לא בפורים? למה אדם שם לו את המסכות? כי לביכול אין לו אמון בזולת. אם אני לא אשים את המסכה, אז לא יקבלו אותי כמו שאני. אני צריך לשים כל מיני הצגות שאז יקבלו אותי. אבל שבירת המסכות, שורה חוזרת לאותו מקום של אמון בין בני אדם, אמונה בהשם, שהולידה אצל אסתר, את מסירות הנפש. עם ישראל שהאמין למרדכי, שהסכים לצום 3 ימים, זה לא היה מובן מאליו בכלל. מרדכי, כמי שגרם את כל הסיפור, לא השתחווה לאמן, תחשבו היום, אין לי איזה דוגמה, אפשר לחשוב על דוגמאות, אבל... כאילו מרדכי, שהיה בקלות אפשר לומר, אתה גרמת לכל החטא, עכשיו אנחנו ניתן בך אמון ונצום. כן, עם ישראל קיבל, ואחרי זה כשמגיעות האגרות השניות, עם ישראל מתמלא בשמחה, שוב ביטוי לאמונה, עוד לפני שניצחו בפועל. אבל זה מילא את עם ישראל באמונה פנימית, בישועה. כמובן שאפשר להשליך את זה הלאה, עמלק זה כוח מצד אחד שהוא מנוגד לישראל, אבל יש גם את המושג קליפת עמלק. מה זה קליפת עמלק? זה כבר גם בתוכנו. יש איזושהי קליפה של עמלק, זו קליפה שקשורה לאותו חוסר אמון, אם זה יתבטא בדאגה, בייאוש, בעצבות, בנטייה אחרי העולם החיצוני שהוא מנותק מהפנימיות. קשור לאותו כוח של הסתר וספק שהוא נמצא גם בתוכנו, וזה אולי מחיית עמלק יכולה להיות בשני דרכים. דרך אחת היא שנחוש עד כמה העולם של עמלק הוא הפוך מאיתנו, כאילו שאנחנו לא שם, אנחנו מלאים באמונה וכולי. ודרך שנייה זה להתייחס גם לקליפת עמלק שבתוכנו, כאילו, וכנגדה להתמודד, לזהות אותה, לשים לב מתי בחיים היא באה לידי ביטוי, ולשבור אותה. זאת אומרת, לא רק מצד אחד ההכרה שאנחנו לא שם, לא כאלה, מצד שני, אבל להתייחס לקליפה ולהילחם בה. שאלה לסיום, סתם עקבות הדברים. אני אשאל, מה אתם אומרים? איך העולם היה נראה אם כל האנשים היו מאמינים אחד לשני? איך העולם העסקים, או כל העולם, איך העולם היה נראה? אם היה ברור, כל אדם שהיה עושה עסק בעולם, היה לו ברור שכל מי שאני בא איתו במגע, הוא ישר ואין לו שום מה ואמינה לקחת מה שלא מגיע לו. ואם אפילו כל אדם היה יודע שכל העולם, אם משהו... אם נראה לו שמשהו לא מגיע לו, הוא ייתן לי, כאילו אם אני קונה, עושה איזה עסק עם מישהו, ברור לי שאם מי שכנה מולי יחשוב שמשהו לא מגיע לו, הוא ודאי יוותר, כאילו איך העולם היה נראה? אם לכולם זה היה ברור. אני לא שואל איך העולם היה נראה אם כולם היו ישרים. אני אומר, איך כל העולם היה נראה? אם לכל אדם היה ברור שכל העולם מחוץ אלו ישר. מה אתם אומרים?
גרוע.
גרוע? למה? כן, אז בואו, אולי, אז לצורך העניין, בשביל אפשר לפתח את הדיונות, בואו אמרנו, אנחנו במדינת ישראל, בעולם שבו אנחנו, בחברה הישראלית, היהודית, בסדר? אם היה ברור לכולם, אין פה אנשים שרוצים להרוג אחד את השני, היה לי ברור שהאנשים הם ישרים. איך העולם היה נראה? לא, אני אומר... לכולם זה היה ברור, אני אומר, לא רק לי זה היה ברור, לכולם זה היה ברור. מה זה היה גורם? שברור זה... אם היה לי ברור שכל מי שאני ביתו במגע הוא ישר, אז גם אני הייתי ישר. נכון? אז באמת כולם היו ישרים.
כולם היו ישרים, מה זה עושה בעולם? לא היה אני?
לא דיברתי על אני. מה זה היה עושה בעולם? לא, מה זה היה עושה בעולם שכולם היו ישרים ואמיתיים? היית חוסך, קודם כל היית חוסך דבר ראשון, טוב, אפשר להאריך, אבל כבר נגמרנו קצת הזמן. ברמה הטכנית היית חוסך אין ספור של מיליארדי דולרים שהולכים על דברים שקשורים לרגע, צריך ביקורת וזה, והמון המון עורכי דין, כי אתה צריך לראות, כל אחד צריך להיות לטוב, לייצג אותי כמו לשני, וכולי היית חוסך המון המון כסף שהיה הולך גם לאותם חולים שהזכרת ועניים, קודם כל. כולם הרבה יותר שמחים, נכון? הרבה יותר רגועים. ושמחה היא גם קשורה לבריאות, אפילו ברמה הטכנית, כאילו. עולם שבו יש אמון מלא בין בני אדם, אני חושב זה שורש... בסופו של דבר זה שורש של... לפתרון של כמעט כל בעיה. אפילו... בכביש אנשים היו נותנים אמון אחד בשני. היום ידוע ששורש כל המחלות הפיזיות קשור לנפש בסופו של דבר. עולם שבו יש אמון גבוה, המון המון משאבים, גם נפשיים, גם כספיים, היו יכולים להתנקז למקומות הרבה יותר חיוביים, וכל האווירה הייתה חיובית יותר, מה שמביא למוטיבציה של לפעול, כי אף אחד לא בא לעבוד עליי, אני בא, כל מה שאני עושה זה... היה אפשר לסלק המון המון מגמות חיצוניות, ואם באמת כולם לטובתי, אז גם אני בעד כולם, נכון? אם אני יודע שכל העולם לא רק ישר, אלא כל העולם באמת הוא לא אינטרסנט. חושב גם עליי, אז גם אני אחשוב עליו. אני חושב, זה היה... ביום שזה יקרה, זה נקרא בחינת גן עדן. אבל שוב, דיברתי עכשיו על אמון בני אדם, אבל הכל זה אותו עניין. כי אמון אמיתי בין בני אדם יכול לבוא רק אם אני מאמין שבאמת בתוך כל בן אדם, יש ניצוץ אלוקי, יש אמון, באמת כל אדם רוצה בתוכו טוב. עכשיו, כל זה פיתוח של אותה נקודת אמון פנימית, שהיא שבירה של קליפת עמלק, וכל הכוח של פורים זה שזה כוח האמונה הפנימי. כל מה שאמרנו אחר כך מתקשר לאמונה הפנימית, אני לסיכום הדגשתי שלושה דברים שבאמת כולם מתקשרים לאותו אמון. דבר ראשון זה חיבור לעולם פנימי כנגד עולם חיצוני. דיברנו על השגחת השם, אמון בטוב השם, וכן אמון בהשגחת השם ואמון בטוב השם, אם אלה אמון בטוב במה שיש באדם. טוב, אתם תהיו...